רששת יקרה כאן, חזרה זקיף, זקיף וכחיביה. כשהוא קרה, קרה כמו מקל, וכשנזקף, נזקף כמו נחש. ראשי? אז יש לך כתוב, כשהוא קוראה, קוראה, כן, כחיזרה, שבט שביד האדם וחובתו למטה בבת אחת, זקיף כחיביה בנחת, ראשו תחילה ואחר כך. או, אומר רשי, שלא תהה קריאתו עליו כמסוי. כחיביה כנחש הזה, כשהוא זוקף עצמו, הוא מגביה הראש תחילה ונזקף מעט מעט. קוברה. כן. הבדלים ישנם בין דרך השלמות של ביאור הרעות הטבעיות מכוחות הנפש ובין ההתרוממות לחזקה במעלות נשגבות, בין בתואר החיצוני של אופן ההנהגה, בין בהרגשה הפנימית מצד הנפש עצמה איך שמשגת הבדל אלה העניינים. כי דחיית הכוחות הרעים יעשו בהכרח על ידי כוחות טובים המתנגדים להם, ובראשם כוח הבינה והשופט, והם נדחים שלא מדעת וחשק עצמם, שהרי ברצון הפנימי הטבעי היה כל כוח חפץ להתרחב ולהתחזק, אבל הכוחות הטובים שמוסיפים עוז וגבורה מוסיפים הם מעצמם, מוסיפים הם מעצם כוח החיים הנטוע בהם, שמוסיפים אומץ ומתחזקים, כיוון שבבחירה הטובה מסיר האדם המניעות והמסכים המעכבים מאור הנפש. אמנם בתואר החיצוני, הנה סילוק הרעות, כל מה שימהר האדם לנער מהם חוצנו, הוא משובח. וברגע אחד יכול האדם לעלות משפל רעות מוחלטות, אדום תאורה וסילוק כל רע, מכוח גבורת עוז הבינה, שהיא יסוד התשובה הנטועה בנפש. מה שאין כן בזכייה אל המעלות הקדושות, שבהם ישנם מדרגות רבות זו למעלה מזו, שצריך תמיד לשמור כוח ההדרגה, וכיוון שחותם כל המעלות ידעת השם, ועליה כבר נאמר במופלא ממך אל תדרוש, לכן צריך כל אדם להתנהג בעלייתו בנחת והדרגה, וכן הוא לכל היתרונות הנפשיות. וכן, כי קרה שמורה על הכנעת הכוחות הרעים, קרה כחיזרה, שנכפף לא מכוח החיים שבו, כי מכוח מכריח חוצה לו. גם לא בהדרגה, כי אם בבת אחת. וחיזקי שמורה על העלייה והשגת המעלות ויתרונות הקדושה בדעת השם, זקיף כחיביה, שנזקף מכוח החיים העצמי שבקרבו, ובנחת בהדרגה, כדכתיב אורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. אנחנו בפסקה הקודמת דיברנו על אדם שהוא קורא בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף באשם. ואמרנו שיש כאן שתי רמות. יש רמה אחת שהיא הרמה של הכפיפה, של ההכנעה, שבה באדם נכנע מכוח שמבחוץ, כן? אבל זה לא המצב האידיאלי של האדם. המצב האידיאלי זה השם זוקף כפופים, כשהוא מתקדם, עולה במעלה, אז הוא יכול להזדקף, ואז אנחנו מכירים את החיבור שלו לריבונו של עולם עם כל העוצמה ועם כל המוטיבציה, לא עם הכפיפות והחניקה שעולם ההלכה חוסם אותו, אלא להפך, הוא רואה בכל דבר השם את ההזדמנות ואת הדרך שבאמצעותה הוא פורץ ומתקדם ומתעלה. לכן אמרנו, התחלה היא בכפיפה וההמשך והשם זוקף כפופים. אנחנו עכשיו מדברים סוב על הכפיפה והזקיפה, והרב כאן מבחין בין שני חלקים בתיקון האדם. הראשון הוא סוב מרע, והשני עשה טוב. סוב מרע הוא באופן עקרוני קודם, כל מי שלא תמיד זה הולך ככה. והרב אומר שלגבי וההשוואה של חזל כאן היא קריאה כמו מקל והזקיפה כמו נחש. והרב מבחין בין הנחש לבין המקל בשני הבדלים. הדבר האחד, המקל הוא קשוח והוא מתכופף בבת אחת, ועוד שהנחש הוא גמיש, כן? עוד להתכופף ולעלות לאט לאט. הדבר השני, את המקל מקופפים מבחוץ, המקל אין לו בפנים כלום, מקופפים אותו מבחוץ. הנחש הוא מזדקף מעצמו, מתוכו, מפנימיותו. ובעצם כך הרב רואה את העניין של סור מרע כמו איזה דבר שכוח חיצוני, אפילו קורא, אומר כוח הבינה והשופט. יש כוחות רעים, נגיד כוחות של אהבות, של חולשות, שלא במקומן, כן? וכוח הבינה הוא כוח שהוא חיצוני לכוחות האלה, והוא עשוי לכופף אותם. זה כמו החזרה הזה, שהוא מכופף מבחוץ. וגם, אומר הרב, בבת אחת. אפשר בבת אחת לתקן את כל המעשים, אני לא יודע, באופן מעשי, תמיד זה אפשרי, אבל אני חושב שהרב אומר לכל הפחות שזה היה רצוי. היה רצוי שאדם יתקן, אסור מרע, רע זה רע, יאללה. כוח הבינה אומר לך, מעכשיו תהיה טוב, תתכופף. לגבי העלייה, התיקו, העשה טוב, אומר הרב, עשה טוב לא יכול להיות בקפיצה. עשה טוב זה דבר שמעצם עלינו הוא מבקש מאדם התקדמות בהדרגה. כמו שאומרים בלשון הקודש, לא לחטוף מלאכים. יש לאדם שקופץ למעלה מדרגתו, זה לא טוב בשבילו. יש אנשים שחוטפים הידורים, כל מיני דברים, לא מתאים להם. אתם יודעים, כולם מכירים את הגמרא על רב ספרא כמדומני בחולין, שאומר, אני כלפי אבא שלי כמו חומץ לגבי יין. שאבא שלי, אחרי שהיה אוכל בשר, לא היה אוכל חלב מעת לעת. ואני אוכל מארוחה מסעודה לסעודה. זה בעצם המקור לשש שעות שלנו, מסעודה לסעודה. כלומר, לא כתוב שש שעות. ובעלי המוסר שואלים, מה רב ספרא מתנפל על האוכל, לא יכול לעשות כמו אבא שלו? שלא יהיה חומץ בן יין, שיעשה כמו אבא שלו. שיחכה 24 שעות אחרי חלב, הוא חושב שזה דבר טוב, שיעשה את זה, מה יש? כל כך קשה. אומרים בעלי המוסר, זה לא, בוודאי שזה לא קשה לרב ספרא, אבל ספרא אומר, זה בדיחה. אם אני אשמור עכשיו 24 שעות בין חלב לבין בשר לחלב, זה בדיחה, לא מתאים לי. לפי הרמה שלי, זה מגוחך. אתם מבינים מה אני אומר? לא הגיוני, לא כל אחד יכול לקחת על עצמו כל חומרה. זה ממש מגוחך. כמו נזם זהב באף חזיר, כן? יש ביטוי בספר משלי. נזם זהב באף חזיר. מישהו יכול לומר, נו, הבהמה הזאת היא חזיר, לכל הפחות יש לה נזם זהב, נכון? לכל הפחות, ככה בלי הנזם היא הייתה מכוערת לגמרי, עם הנזם לפחות יש לה משהו יפה. זה לא ככה. אתה אומר, מגוחך החזיר הזה, נזם זהב לא יושב עליו, זה לא מתחבר בכלל, כן? צריך, אדם לא יכול לקפוץ מדרגות. יש סדר, יש דברים שמתאימים לך, יש דברים שלא מתאימים לך. אומר רב ספרא, לא מתאים לי דבר כזה. הוא לא בוכה על 24 שעות בכלל. 24 שעות האלה זה רק איזה דרך לבטא, אבל הנקודה הפנימית היא, אני באמת לגבי אבא, כחומץ לגבי יין. כאילו היום אומר, ועל כן. ועל כן, אני לא מחכה סביבה בשם קצת. כן, בעלי המוסלמים מביאים גם איזה משל אחר, לא אותו עניין. הם מדברים על בעל מום של שרוע, כתוב שפסול למזבח. מה זה שרוע? שיש רגל אחת גדולה ורגל אחת קטנה. זה בעל מום, פסול למקדש. אז הם שואלים, יש להם קל בחומר. מה, אילו היו ארבע רגליים קטנות, הוא היה קשר. אז מי יש אחת גדולה, מה אכפת לך? יותר טוב, לא יותר טוב. אבל אני חושב שזה גם ברור. אולי צריך להגיד לעושים פה עוד דבר. אנשים שקופצים ככה מעבר למצב שלהם, לא יכול לעשות דבר אחד. הם קופצים ככה בעניינים מסוימים, זה בסופו של דבר נותן להם אולי גם איזו הרגשה של סובע, של אני התקדמתי, כן, אני כבר, ועל חשבון זה הם יכולים באמת להינזק מאוד במקומות אחרים, כמו אנשים שמביאים קורבנות, הנביא צועק עליהם. מה אתה צועק על הקורבנות? תצעק עליהם למה הם גונבים, למה הם רוצחים. מה אכפת לך שמביאים קורבנות? לא, זה לא נכון. כי כשהוא מביא קורבנות, מה הוא אומר? ברוך השם, צדיק, הבאתי קורבן, והקורבן הזה בעצמו הוא מחזק אצלם את כל הקלקולים. כי הוא נותן כמו ילד שאוכל סוכריה לפני ארוחת צהריים. אין לו אחר כך תיאבון, כבר שמח. סוכר נותן לו הרגשה של סבא, כך לא אוכל לחם, לא אוכל בשר. אז, צריך לכן לשמור על הדרגה, וזה המצא, זה העניין של הנחש, כן? שהוא זוקף כחיליה, הוא זוקף לאט לאט. צריך לשמור על הדרגה ועל סדר. הרב הביא לנו כאן גם משהו מעניין של ידיעת השם, הרבי. זה מופלא ממך, אל תדרוש. כן? אותו דבר גם בעולם של לימוד, מופלא ממך, אל תדרוש. ואדם שלא מילא את כסו בלחם ובשר, והולך להתעסק בענייני קבלה, אני לא יודע מה. יש כאלה היום בעולם, יודעים? קבלנים, כן? כן, בבקשה.
אבל קורבנות שם, אני לא מכיר אותם, גם מה שאנחנו אומרים, אבל אחרי כל קורבנות, קוראים כאלה, זה חובה, אז אתה לא יכול להגיד את האדם, אני אגיד, בנאדם רוצה לחזור בתשובה, אז תגיד לו עכשיו, אל תתפלל על זה, גבוה מדי בשבילך, יש דבר שם חובה.
טוב, אז אני אגיד לך. ראשית כל, אני לא יודע, לא כתוב שם אם מדובר על קורבנות חובה. א', לא כתוב, לא מדובר על קורבנות חובה. עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. לא יודע אם מדובר על קורבנות חובה. אבל דרך אגב, יש, גם בעניין קורבנות חובה, יש מושג שקוראים לא עוזב אחרי שעים תועבה. כלומר, יש מצבים שבו בן אדם עבר על חטא, והוא לא מקריב קורבן חטאת. שהוא לא יכול, זה, אני לא זוכר עכשיו את ההגדרות המדויקות בהלכה, אבל ההגדרה היא עוזב אחרי שעים תועבה. והוא גם בנוי על אותו עיקרון, אני חושב. תראו, אתם יודעים שקורבנות חטאת מביאים על שוגג, לא על מזיק. והכלל הוא שצריך שב מידיעתו. שב מידיעתו, אם לא שב מידיעתו, אבל אני לא זוכר את הפרטים לצערי. לא שב מידיעתו, לא מביא קורבן, משום זה אנחנו שאין תועבה. האמת היא שאני גם לא בטוח שצריך לשמוע את הפסוקים האלה כמו הדרכה מעשית. יכול להיות שצריך לשמוע בהם את הסגנון של הגערה. אתם יודעים מה אני מתכוון? אז זהו, לא צריך, מי צריך את הקורבנות שלך? יש, אני נזכר עכשיו איזה דבר מאוד מעניין. הרי שגזל שיער של חיטים. תחנה לשעה והפעה, ויפי שמלאכה מברך כיצד מברך, אין זה מברך אלא מנעץ. כך כתוב בגמרא. אז מה הוא צריך לעשות? גזל שיער של חיטים. התחנה על השעה והחד והפעה. עכשיו הוא רוצה לאכול. זה שלא, קנה בשביל מה עשה, נכון? הוא רוצה לאכול, מה יעשה? רק בלי ברכה. תגיד שיפתור את עצמו בפת אחרת. הראש, הראש בברכות, אומר שהוא חייב לברך. אבל הברכה היא ניוץ. מעניין, אה? הראש בהתחלה תרק שביעי, שם מדברים על אחד דבר איסור. הוא אומר שצריך, חייב לברך, אבל הברכה היא ניוץ. כי ההלכה היא הלכה, מה לעשות? מוזר מאוד. מה? מה האלטרנטיבה? באמת שיפתור את עצמו בפת אחרת. מה?
גם זה
ניוץ.
מה? גם זה? גם זה ניוץ, זה
דקדקנות של הניוץ. אני מתקעית.
נחזור בתשובה לפני.
זה לא יהיה ניוץ. ברגע שהראש אומר שיברך, אבל זה ניוץ, זה נהיה חשבון יותר רוחני בינו לבין רבונו של עולם.
כן.
כמו שכאלה, אנחנו מכירים את היסוד של תשובה.
אתה אומר שצריך לחזור בתשובה. אבל אני... אני חושב שאתה סוכרים איזה מצווה הבאה. אני כבר נקרא איזה מצווה הבאה. מצווה הבאה. יש מחלוקת שם. יש מחלוקת. מה? רב אומר, זה מצווה הבאה באווירה. איך זה מסתדר עם הרוב? זה צורה בעבירה, אז לא בין. ברכה שאני, ברכה, יש מצווה בעבירה, גם אחרי קניין גמור. אז זה יהיה תשובה טועית.
אבל
הראש
גם לא
יכול
להסתדר
עם צורה בעבירה. מה? אני לא יודעת איך זה מסתדר עם הרוב של מה זה צורה בעבירה.
אדם
שנמצא
באיזה
אז אני אומר שיש הבדל גדול בין דברים שהם חובה הלכתית על כל יהודי לבין הידורים, חומרות, דברים מהסוגים. אבל דרך אגב אני שמעתי סיפור מזעזע. אני חושב ששמעתי את זה מפיו של איזה זמר, לא זוכר עכשיו מי, שלמד בישיבת כפר הרואה. מה? כן, כן. והוא התחיל להידרדר. אבא שלו נפטר, אני חושב, והוא ככה יצא לגמרי מאיפוס, והתחיל לעשות כל מיני דברים שלא יעשו, אני לא יודע פירוט. והרב נרי קרא לו יום אחד שיבוא אליו עם התפילין. והוא הגיע, הרב נרי לקח לו את התפילין, שם על הארון, אמר לו, מהיום אתה לא מניח תפילין. תבוא לשמיים, תשאל, תשאל אותך למה לא מניח את התפילין, תגיד הרב נרי אמר לי לא להניח. אז זהו, אמר לו, כשתרגיש שמתאים לך להניח תפילין, תחזור אליי, אני אתן לך את התפילין. והבחור אמר שזה מה שהציל אותו. אבל זה אני לא יודע. איך יהודי לוקח על עצמו דבר כזה. אני זוכר מי היה הזמר הזה? טוב. אנחנו כבר... אנחנו נפסיק פה לכל. יש לנו עוד כמה דקות. טוב, אז בקיצור, מה שלמדנו פה זה את שתי ההבחנות האלה. שבין המקל לבין הנחש. רש"י נתן לדברים פירוש אחר. רש"י אמר זקיף כחיבי, לא בבת אחת, כדי לא לבטא, לא רוצה לכרוא. שלא יראה, לא תראה קריאתו עליו כמסוי. כאילו הכפיפה אצל, והתיאור של רשי, הכפיפה היא החלק המשובח, נכון? והזקיפה זה כאילו הפסקנו לכרוע, כמו אי אפשר לכרוע כל הזמן, צריך לקום. אז הוא קורע בבת אחת. להזדקף, הוא אומר, אני לא בורח מהכפיפה, כמו שהם נכנסים לבית כנסת בריצה, אבל לא יוצאים לבית כנסת בריצה. זה דבר הזה. כך, זה מה שכתוב ברשי. והרב לא מתווכח כמובן, אבל הוא מפרש פירוש נוסף, אולי יותר מופשט רוחני, והוא מדבר על זקיפה גם כן כאיזה דבר, איך נגיד, כחלק מהעבודה, לא כהפסקת העבודה. כמו באמת כשאנחנו אומרים שהוא כופף בברוך וזוקף באשם, מה פתאום באשם לזקוף? איך באשם צריך הכי להתקופף? דווקא הפירוש הרב כאן בנקודה הזאת יש לו איזה יתרון, כן? כי הרב אומר לנו, כן, והשם הוא זוקף, כי זוקף זה לא נקרא שהוא מפסיק לעבוד את השם. יש כאלה שחושבים שלעבוד את השם זה נקרא להיות כפוף. יש דבר כזה, אבל זה לא היה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי שהאדם הולך נכון, באור הנכון היום, הוא זוקף, השם זוקף כפופים. אז גם כאן, בפסקה שלנו, הרב מתפרש את הזקיפה לא כמו הפסקת הקריאה, הפסקת ההתכופפות כלפי ריבור. זה המשך של עבודה ברמה אחרת.
איך זה שלכאורה רואים הרבה פעמים צדיקים גדולים כאלה, הם נראים ממש מסכנים כאלה, מסובבים כאלה. כופים.
איך זה? אז יש דרגה יותר גבוהה מזה. יש דרגה יותר גבוהה מזה, והם לא הגיעו אליה. אבל צריך לומר אולי בהקשר הזה שזה לא בטוח שכל אחד, כל ילד כאן שעושה עבודת השם בשמחה הוא יותר גדול מהם. אתם מבינים? צריך ל... יש גם השמחה הזאת יכולה להיות שמחה ילדותית או משהו. לא מדובר פה, אדם מקבל ביראה, אדם מקבל איזה כובד אחריות גדול, כובד אחריות גדול, וזה יכול להשרות עליו בהחלט איזה מתח גדול וכדומה. עכשיו יש דרגה יותר גבוהה מזה.
זה בריא הדבר הזה?
מה?
זה בריא הדבר הזה?
זה בריא, בטח שזה בריא, אבל צריך אחר כך לצאת מזה. זה בריא כמו שלב, יש עוד יותר גבוה מזה, אבל אני אומר שיש בן אדם שמראש הוא לא מתוח, הוא לא מוטרד יותר מדי, סבבה, מה הבעיה? יכול להיות שיש כזה, ויכול להיות גם שיש דורות כאלה. אתם זוכרים שהרב כתב במאמר הדור? קשה מאוד להתמצא בדברים. הרב כתב במאמר הדור שהדור שלו הוא לא מסוגל לשוב, אולי גם שלנו, ודאי לא מסוגל לשוב מיראה, אבל הוא מסוגל מאוד לשוב מאהבה. אנחנו יודעים שאהבה היא דרגה יותר גבוהה מיראה. וכאילו זה, יש מצב נפשי כזה, שבו מדרגים על הסדר, דברים הולכים באופן אחר. אבל אני אומר, אחרי כל הדבר הזה, יכול להיות שיש אחד שעובד מהאהבה, אבל זאת אהבה קטנה. יש אחד שורא בירה, אבל ירה גדולה, כן? ואני לא, אני לא יודע לספורט ולהערי ולהחשיב את הדברים זה מול זה.
מה זה תשובה
מהרב? לעשות את עצונך, אלוקיי חפצתי. אני מתגעגע, רוצה. כשאני עושה, אני שמח, שמחה גדולה.
אני
חושב שהרב
עצמך
אמר
שצריך קודם כל, כאילו, את התשובה מהירה, ולגבי זה, את התשובה מהעבר.
כן, אני אומר שהסדר הרגיל הוא באמת ככה. ומה נעשה שרב אומר לנו שיש דור, שצריך לא עובד ככה. אני לא יודע, הוא אומר את זה על בחור שלמדו בית המדרש. הוא אומר את זה על בעלי תשובה, אנשים בחוץ. אנשים בחוץ, נסה לקחת מישהו להגיד לו, יש יהודי אמנון יצחק, אתם מכירים אותו, דרשן גדול היה עכשיו בחדשות, היהודי הזה, הייתה תקופה שכל ההרצאות שלו היו לתאר לאנשים איך צולים אותם על אש קטנה בגיזמו ואיך סובבים את השיפות וכל הדברים האלה. אבל הוא הפסיק עם זה. לא, זה עבד, לגבי, על מי זה עבד?
עבר לסוף העולם.
זה עבד, מה?
עבר לתאר את סוף העולם, אם לא
עשו את זה. כן, זה עבד על אנשים בבני עדות המזרח, שהם אנשים שהאמונה שלהם הייתה כמו של הסבא שלהם, רק שהם בצדדים המעשיים הם זלזלו. זאת הייתה הבעיה. אז הוא פשוט החייה ביניהם את הציורים ההם, ואנשים, הם כל הזמן מרגישים בעצם שהם לא בסדר, אבל הוא חידד להם את זה, והם חזרו בתשובה, והוא הצליח מאוד. אבל במשך הזמן הוא הפסיק עם זה, ועכשיו לא מדבר ככה.
זה מאמר הדור, ככה זה נקרא, מאמר של הרב?
כן, יש מאמר של הדור, הדור חשוב מאוד לקרוא אותו. זה נמצא בחוברת בעקבי רצון, שנתפסה אחרי הדרך, אחרי עדר היקר.
אבל אני חושב שיש היום אנשים שהם לא יודעים בדיוק מה זה תשובה מאהבה, אני אעבוד כזה, תשמעו בסבבה, וכזה...
קודם כל שיעבוד, אני אדבר לך.